נוסח הברכה שאנחנו מברכים בספירה, נוסח הברכה שאנחנו מברכים זה על ספירת העומר. הצירוף, צירוף המילים ספירת העומר זה צירוף חסר משמעות. אין דבר כזה, אנחנו אף פעם לא ספרנו את העומר. עומר לא ניתן לספירה, אי אפשר בכלל לספור את זה, זה דבר שלא... עומר זאת מידה מסוימת, אם יש דבר כזה, זאת מידה מסוימת. עומר זה עומר, את העומר לא סופרים. חוץ ממה שהדבר לא ניתן, אנחנו גם לא עושים את זה פשוט. לא את זה אנחנו עושים, אנחנו לא סופרים את העומר. אנחנו סופרים את הימים מיום הביאכם את עומר התנופה. כך כתוב בפסוק, ספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה. אז ודאי שאם צריך היה לדקדק יותר, זה קושיית ראשונים, אם היה צריך לדקדק יותר, אז צריך היה לומר על ספירת ספירת הימים מהעומר. זה כנראה במדוקדק, אבל בכל אופן אנחנו סופרים את הימים, אנחנו לא סופרים שום עומר, אנחנו סופרים את הימים. הספירה חלה על הימים, והימים האלה הם ימים שהם נמשכים והולכים מיום הביאכם את עומר התנופה עד ממוחרת השבת השביעית, מאז ועד אז. אז מה שקשה לראשונים זה במאירי בסוף פסחים, יש עוד מישהו מדבר, להם קשה שצריך היה יותר לדקדק, משום שכנראה זה דין, בפרט שזה דין בהלכות ברכות, שהדיבור צריך להיות בי מפורט לגמרי, מדוקדק לגמרי, זאת אומרת שייך לגמרי לאותו נושא שעליו אנחנו מברכים. זה הלכה בהלכות ברכות, כמו שמוצאים שצריכים לייחד, לדקדק, לשים את הברכה בדיוק על אותו עניין שעליו אנחנו מברכים. אז הדיבור צריך להיות דיבור מדוקדק, מפורש מאוד. אז זאת הייתה הבעיה של מה שהיה כנראה קשה לראשונים, ועל זה אז גם התשובה צריכה עיון. קשה, לא רצו להאריך, ולא רצו לגבב מילים, ולא רצו לעשות נוסח מסורבל מדי. כך כתוב אמיר. זה דברים קשים. אבל חוץ מזה קשה, אני לא תופס את המשמעות של המשפט. המילים ספירת העומר, נניח שזה לא מדוקדק, נניח שעל הדקדוק יש תירוץ, מה שכתוב בראשון. לא דקדקו במיוחד, חסר משמעות, הרי המילים חסרות משמעות. מה זאת אומרת ספירת העומר? מה זה ספירת העומר? איזה דבר? מה נספר פה? ומה העומר? במה העומר שייך לספירה? ומה? צירוף המילים ספירת העומר זה צירוף מילים שצריך ביאור. צירוף מילים שפשוטם של דברים, זאת אומרת בעברית שהתורה מלמדת אותנו, צריך צריך באמת צריך להבין איזה משמעות יש לזה. זה פשוט, זה חסר משמעות. מה זאת אומרת ספירת העומר? בנשמח. זאת אומרת, כאילו שהספירה מתייחסת אל העומר. ספירת העומר. זאת אומרת, סופרים את העומר. זה הדרוש הפשוט של המילים. מי סופר את העומר? מי יכול לספור את העומר? מי עושה את זה בכלל? מה זה שייך? לא זאת המצווה. לא זאת המצווה, לא זה מה שאנחנו עושים. חז"ל קבעו את הלשון. חז"ל קבעו את לשון הברכה הזאת, ואנחנו צריכים לתת את הדעת, לנסות להבין מה משמעות הלשון. אם נבין את משמעות הלשון, גם אז תהיה קושייה מדוע אנחנו לא מדקדקים יותר. מדוע לא מדקדקים יותר? מדוע לא מפרטים את עניין המצווה במדויק בברכה? אבל זה יש תירוץ בראשונים. זה עוד שאלה, זאת שאלה נוספת. זה גם אם נבין את משמעות המילים. אבל אם אנחנו לא מבינים את משמעות המילים, אז אנחנו אומרים, זה לא שייך שיגידו בברכה מילים חסרות שחר. צירוף מילים שהוא לא משפט אותו. חסר שחר, אין לזה מילים. צריך, אם האריזה על מובה כבר הזכרנו את זה גם פה כמה פעמים במשך השנים. תגובה מצוטט הרבה, שאומר בגימטריה יקר עין ממרש בגימטריה יקר, יקר יוקר, דהיינו עניינו של האומר הוא, יש כאן משהו שהוא מצטרף למה שנקרא יקר, יקר. משמעות הדבר בהקשר של, בהקשר שלנו צריכה, כמובן צריכה ביאור. אז כך ננסה להבין קצת. בתחילת ויקרא רבה פרשה ב' כתוב, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אומרים חז"ל, זהו שאמר הכתוב, הבן יקיר לי אפרים. עשרה נקראו יקרים. אז המדרש הולך ומונה עשרה דברים שהם יקרים בעולם. יש עשרה דברים שהם יקרים בעולם. הפירוש הפשוט של המושג יקר זה דבר שערכו רב וצריך להתאמץ כדי לשלם עבורו. צריך מאמץ מיוחד כדי לשלם עבורו. זאת אומרת, כל דבר שהתשלום עבורו הוא נמצא ביד, נמצא ליד, זה נקרא דבר שהוא בהישג יד, זה לא נקרא דבר יקר. יקר פירושו שהדבר הוא, הרי המילה יקר מתורגמת בכבד, כמו שידוע, כן? ידי משה כבדים, כתוב בתרגום וידוי דמשה יקירן, יקירין. אז יקר מתורגם בכבד, דהיינו דבר שהוא כבד להשגה, קשה להשגה, כבד לטלטל אותו ממקום למקום, וכל קונה הרי לוקח את הדבר ומעביר אותו מרשות אחרת לרשותו. ודבר כבד לא ניתן להעברה בקלות, דבר כבד לא עובר, הוא לא דבר המטלטל כל כך, כן. כן, פחות דבר המטלטל ויותר גופו ממון, כן. דבר כזה נקרא כבד, גופו ממון מאוד, והוא דבר שבקושי רב הוא מטלטל, בקושי גדול הוא מטלטל, קשה לטלטל. דבר כזה נקרא יקר. זה עניינו של, זה עניינו של היוקר, מה שנקרא יקר. יקר זה נקרא דבר שהוא קשה להשגה, רחוק מאוד, וכדי להשיג אותו צריך מאמץ מיוחד, והדבר כבד, כבד מיכולת המסע רגילה של אדם, הוא צריך מאוד להתאמץ כדי להשיג את זה. זה נקרא דבר כבד, דבר יקר. עשרה דברים בעולם נקראים יקרים. חז"ל הולכים ומונים מהם הדברים העיקריים שישנם בעולם: התורה, הנבואה, התבונה, הדעת. אלו דברים יקרים, ועל כל דבר יש פסוק. תורה, נבואה, תבונה, דעת, דברים מובנים. פירוש יקר זה צריך מאוד להתאמץ כדי, בשביל האפשרות לשלם את מה שצריך לשלם כדי להשיג את הדברים האלה. אז המאמץ הזה עושה את הדברים האלה לעיקרים. הדבר הוא לא ניתן להשגה בקלות, ניתן להשגה אך ורק במאמץ כבד, מאמץ גדול, הוא איננו בעולם, צריך מאוד להתאמץ. התורה, הנבואה, התבונה והדעת והשכלות, העושר, הצדיקים, מיתתם של חסידים, חסד וישראל. על כל דבר כתוב פסוק. התורה יקרה היא מפנינים, הנבואה ודבר השם היה יקר בימים ההם. התבונה יקר רוח איש תבונה, הדעת וכלי יקר שפתי דעת. שכלות יקר מחוכמה ומכבוד, יקר מחוכמה מכבוד, שכלות מעט. גם זה נחשב לדבר יקר. זה צריך כמובן ביאור, צריך ביאור. עושר, צדיקים, מיתתם של חסידים, כמו שידוע, הכל כתוב בפסוקים מפורשים. יקר בעיני השם אמרת לחסידה, חסד מה יקר חסדך אלוקים, ישראל הבן יקיר לי אפרים. כל זה יקר, יקר, כבד, כן? לא ניתן להשגה, וזה לא ליד, קשה להשיג את זה. יקר, זה דבר יקר. מאוד צריך מאוד להבין, צריך לדעת, אם הדבר יקר, דהיינו התשלום עבורו הוא קשה להשגה, אז איך בכל זאת משיגים דבר יקר? דבר יקר זה נקרא דבר יקר, איפה בדיוק האזור ששם צריכים להתאמץ כדי, בשביל, עבור האפשרות להשיג את הדבר, כדי שאפשר יהיה להשיג אותו דבר שהוא יקר, משהו נמצא ליד, אז מובן, כן, אפשר להשיג אותו, שהדבר קל להשגה, אז הדבר ניתן. כשהדבר יקר, אז באיזה אזור נמצא אותו מאמץ? כן. איכן? מה המקום? באיזה מקום אפשר להשיג את הדבר הזה? איך ניתן למצוא אותו מחיר לשלם עבור דבר שהוא יקר? זאת אומרת, יקר פירוש הדבר, אין לי אותו, זה דבר שלא נמצא ברשותי, אין לי את זה אצלי, הדבר הזה לא מצוי. יקר פירוש הדבר שהדבר הזה לא נמצא בכיס של אדם רגיל, זה תשלום מיוחד, זה תשלום גבוה, זה יקר, קשה להשיג. אז איך זה בכל זאת ניתן להשגה? איך זה ניתן? איך הדבר ניתן להשגה? אם הדבר הוא יקר, דבר שהתשלום עבורו הוא נמצא בידי כל אחד, אז כל אחד מבין, יש לו. הנביא מתלונן, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? מדוע גם ביד כסיל נמצא מחיר לקנות חוכמה? אף על פי של לב עין. אז הנביא קובל על זה, כי למה זה? ככה כתוב זה. ככה כתוב בנביא בספר ישעיהו. למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? אבל גם ביד כסיל יש מחיר לקנות חוכמה. נאמר, אז כשהמחיר נמצא בידי בני אדם, אז בני אדם יש להם את המחיר, נמצא בידיהם והם יכולים לשלם אותו. אז הדבר ברור, כשהמחיר לא נמצא בידיהם, אז מהיכן משיגים אותם דברים יקרים? דברים יקרים, דברים כאלה שהמחיר לא נמצא בידיהם, אין לנו את המחיר, היכן מרוויחים אותם דברים, כן, שהם מהווים תשלום עבור דבר יקר? דבר יקר פירושו שהתשלום לא נמצא בידינו, הוא לא נמצא בידינו, אין לנו אותו. שאין לנו אותו, פירוש הדבר שאנחנו צריכים להשיג אותו, וגם את התשלום עבורו אין לנו. גם עבור השגת המחיר אין לנו את ה... אין לנו... התשלום לא נמצא בידינו, כי אחרת זה שוב לא יקר. אז מאין אנחנו נשיג אותם דברים שהם יקרים? איך אנחנו נוכל בכל זאת לשלם עבורם? אם הדברים האלה לא ניתנו למקח וממכר בכלל, הם לא ניתנו לשום קניין בעולם, אז דבר כזה הוא לא יקר. אי אפשר לומר יקר על דבר שאין לו מחיר בכלל. אבל אם יש לדבר מחיר והדבר נמכר, כן, הוא שייך, הוא באיזה אופן שהוא שייך, הוא נמצא בשוק, אבל הוא לא, הוא יקר, קשה להשגה. כל המעלות האלה שנקראים יקרות, כל אותן מעלות שהן מעלות של יוקר, מעלות שהן נקראות בלשון הכתוב, בלשון חז"ל, בלשון הכתוב, כמו שחז"ל מסבירים, הן נקראות בלשון הכתוב דברים יקרים. זאת אומרת, דברים כאלה שהם ביוקר עומדים, המשך לשון חזן, הם נמצאים והם עומדים ביוקר, התשלום עבורם הוא תשלום יקר. כל אותם דברים, במה אנחנו קונים אותם? במה אנחנו קונים אותם? מאיכן ניקח אותו תשלום שצריך לשלם עבור דבר יקר? צריכים לעשות עצמנו לעשירים כדי שנוכל לקנות דבר יקר. ענייננו, כפי הנראה, כנראה זאת הכוונה, אנחנו הרי מוצאים שאת הדבר היקר ביותר בעולם, הדבר הראשון שנמנה פה בדברי חז"ל, יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. אז אם נסתכל, אם נראה מה הם דרכי הקניין לאותו דבר יקר, איך אנחנו קונים אותו דבר, אותה תורה שהיא יקרה מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה, זאת אומרת שאין בכל חפצינו כולם אין תשלום עבור אותו דבר, עבור אותו דבר יקר. אז איך בכל זאת אנחנו קונים אותו דבר יקר? אז מכיוון שהפרשה כמו שהיא ניתנה בתורה, האופן להגיע, להשיג תורה, אז האופן הוא כמו שכתוב, האומר, הספירה, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, ואז חל אותו זמן מתן תורתנו. זמן מתן תורתנו זה דבר שהוא מגיע אחרי האומר עם הספירה, זאת אומרת כל סדר האומר, כל הסדר הזה כולו מביא אותנו עד לזמן מתן תורתנו. כאן אנחנו מוצאים שאותו יוקר של האומר, אותו יוקר הוא היוקר שבו אנחנו צריכים לשלם, זאת אומרת על ידו אנחנו קונים את הדבר היקר, על ידו הוא הדבר הקונה את אותו דבר יקר שהוא הנקנה. זהו היוקר של העומר, זהו היקר של העומר. אם מצאנו שהעומר זאת הדרך, העומר העומר והמשכו, ההסתעפות, מה שיוצא ממנו, העומר ומצוות וספרתם לכם מיום אביאכם את עומר התנופה עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, ואז זמן מתן תורתם. למדנו אם כן שאם חיפשנו איפה ומה המשמעות של היוקר שבעומר, אז כאן אנחנו מוצאים, דהיינו מצוות העומר וכל העומר והמצוות התלויות, העומר ומצוותם הם הדרך, הם האופן להשיג את זמן מתן תורתנו, להשיג את אותה קבלת תורה, את אותו מתן התורה שהוא הזמן של היום החמישים לספירה. זהו אותו יום חמישים לספירה, דהיינו אנחנו מגיעים אליו, זמן מתן תורתנו עניינו הוא היום החמישים לספירה, דהיינו היום החמישים לעומר. אותו יום חמישים לעומר, זאת אומרת מי שהביא אותו, אז הביא אותו העומר והספירה. זכינו אם כן שיש לנו קצה להבין איפה הוא היוקר של העומר. העומר הוא אותו יוקר שהוא התשלום עבור אותו יוקר, אותו דבר יקר שהוא צריך להיות נקנה. כאן בעומר, כאן נמצא מעשה הקניין שעל ידו אנחנו זוכים באותו דבר יקר, זהו היקר של העומר. זהו זה החיצוניות הדברים, אבל לנסות להבין איפה פה היוקר ואיפה פה המחיר ומה עניינו של העומר, מה היקר שיש בעומר, מה עניינו ובמה הוא מחיר בידינו לקנות תורה, לקנות דבר יקר, לקנות את היקר, את הדבר שהוא את היקר, את הדבר שהוא ראש לעיקרי. פרשת העומר, פרשת אמור, רב יוחנן אמר, זה בפרשה אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען. הדר עוד הכתיב ונתתי לך ולזרעך אחריך על מנת ואתה את בריתי תשמור. ואיזה? זה מצוות העומר. לכאורה זה נראה כמו מדרש פליאה, ודאי שאברהם אבינו מעולם לא, אפילו אם הוא קיים כל התורה כולה שלא ניתנה, אבל הקרבת העומר זה דבר שלא שייך. בפסוק כתוב כי תבואו אליו. איפה מצאנו, איכן מצאנו שאברהם אבינו קיים מצוות העומר? אז כבר אומרים המפרשים שמכיוון שמצוות העומר הייתה המצווה הראשונה שכלל ישראל קיים בכניסה לארץ, מילה כבר הייתה מקודם, מצווה הראשונה שקיימו בכניסתם לארץ בפעם הראשונה, פסח כבר הקריבו, מילה כבר מלו, אבל המצווה שהיא נתקיימה ראשונה על ידי כלל ישראל שעוד לא קיימו אותה אף פעם הייתה מצוות העומר. ככה יש מהמפרשים אומרים. אין בזה, בוודאי שאין בזה די, קשה פשוטם של דברים, כמו שכתוב כאן, זה שאברהם אבינו זכה וירש את הארץ בזכות מצוות העומר. מה מצוות העומר? במה מצוות העומר שייכת לאברהם אבינו? גם זה כבר מובא ב... מרומז ב... גם זה מרומז בדברי רבינו הארי, מרומז בדברה שאותו עומר שהוא כמו שהוא אומר שזה בגימטריה יקר, אז אותו עומר גם בגימטריה יש, והיש נקרא תמיד, כן, נגיד בקצרה, זה בצירוף בצירוף מכמה וכמה מרבותינו שאמרו חלק גילה סוד זה וחלק סוד זה, יחד מכל דבריהם אפשר להבין. במשנה האחרונה בש"ס כתוב, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שין יוד עולמות, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם עמלה. כך כתוב. אז כבר אומרים על זה רבותינו שאותו יש מתכוון, כל זה צריך להיות כלול במה שנקרא העולם הבא. העולם הבא, העתיד להנחיל לכל צדיק וצדיק שין יוד עולמות, כל זה צריך להיות כלול בארץ ישראל. שורש הדבר צריך להיות כלול בארץ ישראל. והדבר ברור, ארץ ישראל הייתה של למד א' מלכים, ותמיד כל קומה שלימה היא תמיד בכפל עשרה. זאת אומרת, תמיד כל מה שבעולם הזה הוא יחידה, אז בעולם הבא אז הוא מוכפל פי עשר. אז לכן אותה ארץ ישראל שהיא שייכת ללמד א' מלכים, זה כתוב גם, חלק מזה כתוב גם בתוספות יום תפלת נפש, והדברים ידועים ברורים מרבותינו. ארץ ישראל שייכת ללמד א' מלכים, אותם למד א' מלכים שהם היו אלו שמהם נלקחה הארץ, והארץ הייתה כאילו שלהם מקודם, שהיא עוברת לכלל ישראל, יהושע כבש אותם והם אז נתקדשה הארץ. הארץ נתקדשה בזה שהיא נלקחה מהם, והיא הפכה מאותו לא, היא הפכה ליש. אז כאן אנחנו מוצאים גם בנוסף את הקשר שבין מצוות העומר לבין הארץ, שבשכר העומר, בשכר מצוות העומר, זכה אברהם אבינו וירש את הארץ. הארץ היא אותו יש, אותו יש שהוא שורשו נמצא בעומר. אבל בוודאי שהדבר צריך יותר ביאור, אם כן. זה צריך יותר ביאור. בהמשך דברי חז"ל כתוב, אמר רבי אבאו ורב סימון ורב יהושע בן לוי, היא שעמדה להם בימי גדעון, שנאמר ויבוא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום, הנה חלום חלמתי והנה צליל לחם שעורים. מהו צליל שעורים? רבנן אמרי על שצלל עליהם אותו הדור מן הצדיקים, ובזכות מה ניצולו? בזכות לחם שעורים. ואיזו? זו מצוות העומר. כתוב כאן שהם ניצלו בימי גדעון. היא שעמדה, אמר שמואל בר נחמן, היא שעמדה להם בימי חזקיהו, הדאו דכתיב והיה כל אשר יניח השם עליו בתופים ובכינורות ובמלחמות תנופה נלחם בה. וכי יש מלחמת תנופה באותו הדור? איפה יש מלחמת תנופה באותו הדור? זה מדובר פה על סנחריב, על חזקיהו. סנחזקיהו במלחמת סנחריב הייתה בפירוש מלחמה שהייתה, אם הייתה מלחמה שהייתה אנטי תנופה, הייתה המלחמה הזאת. חזקיהו היה אותו מלך שאמר אני שוכב על מיטתי והקדוש ברוך הוא יעשה את כל המלאכה, אני אין בי כוח אלא לשכב על מיטתי, אני יותר מזה לא יכול לעשות, אני שום דבר לא יכול לעשות. היו ארבעה מלאכים, כמו שידוע בדברי חז"ל, היו ארבעה מלאכים שהם כל אחד ואחד, דוד אמר ארדוף אויבי ואשיגה, ועשה ויהושפט וחזקיה, וחזקיהו אמר אני אין בי כוח, אני לא יכול להילחם, הוא לא יכול לצאת להילחם, והקדוש ברוך הוא עשה עבורו את כל, כן. כמו שמלאך השם היכה במחנה אשור, היכה את סנחריב ואת כל פעילו, כמו שהיה, כמו שהיה. כידוע זאת נקראת מלחמת תנופה, מלחמת תנופה, הרי זה ההפך הגמור ממלחמת תנופה, זה ההפך הגמור ממלחמת תנופה. אם יש משהו הפוך מתנופה זה נשכב במיטה, וזה מה שהוא עשה, וזה הוא ניצח, דווקא באותה אי תנופה הוא ניצח. וכי יש מלחמת תנופה באותו הדור, זה חזר שואלים, איפה מצאנו מלחמת תנופה אצל חזקיה? אלא מדובר פה על אותה תנופת העומר, והניף את העומר, עומר התנופה, העומר נקרא על שם התנופה, עומר התנופה, אותו עומר התנופה, זהו משהו, היא שעמדה להם בימי, בימי חזקיה, וכן הלאה, וכן הלאה. גם בגדעון וגם בחזקיהו, בשני הדברים האלה שחזל מביאים, בשניהם, בגדעון מביאים, אומרים חזל, רש"י מביא את זה בספר שופטים על בפרשה של גדעון מביא את זה רש"י, זאת פרשת חזל. זה נמצא נדמה לי גם בירוק, בכל אופן זאת פרשת חזל שכתובה, זה מובא ברש"י על גדעון, שכל כוחו לנצח היה מכוח זה שהוא בא בטענות, טען. אותו יום פסח היה, כך כתוב, אותו יום פסח היה, וגדעון אמר למלאך אמש יקרא לי אבי את הלך, אבא יקרא לי הלך, זה היה בליל הסדר, ואביו יקרא לו את הלך, ושמעתי שהיו ניסים במצרים. כיוון שהיו ניסים במצרים, אז ואיי כל נפלאותיך, למה להם כן ולנו לא? ממה נפשך? ממה נפשך? אם הם היו צדיקים, עשה לנו בזכותם. אם הם היו רשעים, אז מבניין הר, כמו שלהם עשית, כך תעשה גם לה. אנחנו נגיד לא ראויים, אבל הם, אם הם היו ראויים, אז מגיע לנו המשך בזכותם. ואם הם גם לא היו ראויים, אז מה בינינו לבינם? כמו שעשית להם, כך תעשה לה. משהו כמו טענת למה ניגרע, למה ניגרע, אותה טענת למה ניגרע, מדוע הם כן ואנחנו לא? לך בכוחך זה, זהו הכוח שניתן לו, שמכוחו הוא יכול היה להושיע. כך כך אצלו וכך אצל חזקיה. ואם כתוב שאותה צורה של ישועה קשורה במנחת העומר, קשורה בקורבן העומר, באותו עומר התנופה שאנחנו בו, אם זה קשור באותו עומר התנופה, אז אנחנו יכולים ללמוד יסוד הדבר, שוב לפי ערכנו, אנחנו מנסים להבין עומר ראשית קצירכם. חז"ל זה במשנה בתחילת פרק ב' בסוטה, כתוב ש כל המנחות כולם באות מקמח, מסולת חיטים, חוץ משתי מנחות שהן באות צהורים, זה מנחת העומר ומנחת סוטה, מנחת קנאות, כמו שכתוב בפסוק. אלו שתי המנחות שהן באות משעורים. על סוטה כתוב טעם, אומרת הגמרא, טעם, מדוע קורבנה קורבן שעורים? תנא, כתוב בגמרא, ברייתא, היא עשתה מעשה בהימה, לפיכך קורבנה קורבן בהימה. מאכל בהימה, אדם צריך להקריב מנחה, מקריבים, את אדם מקריב את מאכלו, מקריב משלו משהו מחייו, זה קורבן, או חי או את הדבר שנותן חיים, אז הוא מקריב את מאכלו, אז הוא נותן חיים. מי שעומד בציור של בהימה, אז קורבנו קורבן בהימה. זה כתוב בגמרא, ברייתא, להסביר, תנא, היא עשתה מעשה בהימה, לפיכך קורבנה קורבן בהימה, דהיינו היא מקריבה קורבן בהימה משום שהיא דומה לבהימה, עשתה מעשה בהימה ולכן קורבנה קורבן בהימה. ניחא במנחת קנאות, אבל במשנה הרי כתובות שתי מנחות, גם מנחת העומר כתובה במשנה, גם מנחת העומר היא קורבן צהור. הרי זה חוץ משני קורבנות, עוד קורבן, יש עוד קורבן שבא מאכל בהימה, זה קורבן ציבור שבא מאכל בהימה. אמור מעטה, אנחנו מוכרחים להבין, מוכרחים לומר, אותו ביאור שכתוב בגמרא, תנא היא עשתה מעשה בהימה, כאן זה קורבן חוטא, זה הרי מנחת חוטא, מנחת קנאות, כן. מנחת קנאות היא לא נקראת מנחת חוטא, היא נקראת מנחת קנאות, אבל זה קורבן, זה מין קורבן ששייך לחטא, הוא שייך לחטא. מנחת העומר לא שייכת לחטא, מנחת העומר זאת מנחה שהיא באה לרצונכם של הציבור, והיא צריכה לבוא מהציבור, זה לא קורבן על חטא. שם על כורחנו יש ציור של מעשה בהימה באופן טוב, באופן נכון. זאת, יש שני אופנים, תנא, מה שנוגע למנחת קנאות, שזאת מנחה שבאה על חטא, באה לתקן פגם, לתקן אבון, אז שם כתוב היא עשתה מעשה בהימה, לפי כך קורבנה מאכל בהימה. במנחת העומר צריך לומר, לא עשינו חלילה מעשה בהימה, לכן הקורבן לא בעבור מעשה, הקורבן בא זה קורבן שכלל ישראל מקריב, אותו קורבן שכלל ישראל מקריב על כורחה, שהקורבן הזה קרב בזמן שכלל ישראל נמצא במצב של בהימה, זאת אומרת מצב שהוא עדיין לא אדם, עדיין בהימה, לא בצד הרע של הדבר, כי זה לא קורבן שבא על חץ, זאת אומרת זאת לא טענה מדוע הוא בהימה. והאמת היא כאן, הרי האמת, אדם ובהימה תושיע השם, אז כתוב על זה בגמרא, אילו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהימה, בהימות הייתי אימך, ככה דוד המלך משתבח, בהימות הייתי אימך, נחית כצון עמך ביד משה ואהרון. הלכנו ביציאת מצרים, הלכנו אחרי בורא העולם, אחרי הקדוש ברוך הוא, איומה כמו שאמרנו בתפילת תו, איומה אשר הישאת כצון, נחית כצון עמך ביד משה ואהרון. איומה, איומה פירושו של דבר, כן. הרי החזר הראשוני על איומה כאן התגלות, איומה פירושו דבר שמטיל אימה על כל מי שרואה, כל מי שמסתכל, פה מדובר על דבר שהוא תקיף בצורה נוראה. ואותה איומה כביכול בורא העולם הישיע אותנו כצום, איומה אשר הישע את הכצום. עד כדי איומה ומשימים עצמם כבהמה, עד כדי הישעת הכצון. זה נקרא משימים, זה נקרא ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. וזאת זאת הצורה של אדם ובהמה תושיע השם. נחית הכצון עמך ביד משה ואהרון, וכך נושענו, כך יצאנו ממצרים. איומה אשר הישעת הכצון. אדם שהם ערומים בדעת ובשימים עצמם כבהמה, הפירוש עדיין אנחנו לא, כשאנחנו עדיין לא בדרגת אדם, כשאנחנו עדיין, איך נראינו כשיצאנו ממצרים? אז הדברים ידועים. אנחנו הלכנו מי אותו עומר עד שני הלחם, עד שתי הלחם, מיום הביאכם את עומר התנופה עד ממוחרת השבת השביעית והקרבתם מנחה חדשה לשם. אז בין שני הקורבנות האלה, בין שני הקורבנות, בין הקורבן שהוא מאכל בהמה ובין הקורבן שהוא שתי הלחם שזה מאכל אדם, יחידים, שתי הלחם שזה מאכל אדם, בין שני הקורבנות האלה, אז אנחנו יצאנו ממצרים והיינו, כן, היינו כצון והגענו עד למעמד הר סיני, ואז כן, אז נאמר עלינו באותו יום 50, 51 זה היה, אבל עבורנו זה היום ה-50, אז נאמר עלינו, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם. זאת הצורה הנכונה של בהימה. בהימה פירושו של דבר, בהימה בצד הנכון, בצד הטוב של הדבר, זה בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה, הפירוש מאמינים באמת, מבטלים דעתם באמת. זכרתי לחסד נעורייך אהבת כלולותך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, הפירוש בלי לשאול, בלי לחקור, בסמיכות דעת מלאה, כמו בהמה על אדוניה. בהמות הייתי אמא, נחית כצון עמך, אל המקום שמוליכים אותם לשם מולכים. צון לא מתווכח עם הרועה, הרועה מוביל והצון עולה. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זו, זה קורבן העומר, זאת מצוות העומר. מצוות העומר פירושה להבין, והבאתם את עומר ראשית צירכם. ראשית צירכם פירוש, צריך אבל להבין, לחם לבב אנוש ישעד, זאת אומרת הדבר המקיים את האדם זה לחם. מה שמקיים אותנו, מה שמקיים את חיינו זה לחם. ראשית קצירכם, ראשית קצירכם, שזה עדיין מאכל בהמה. כשאנחנו מוסרים את אותה ראשית לבורא העולם, מקריבים את אותה ראשית, דהיינו אותה ראשית של האפשרות להוציא חיים, זה נקרא את ראשית החיות, את ראשית החיים, את ראשית ההתעוררות הראשונה, מה שנקרא בלשון חכמים, משתמש יותר טוב בלשון שלנו, הרצון הראשון של חיים, הרצון הראשון, ההתחלתי של חיים, ההתחלה של תחושת החיים, היא תמיד שייכת לדרגה שנקראת בהימה. זאת אומרת, שם אז מותר האדם מן הבהימה עין. בדרגה הראשונה, במה שנקרא ראשית צירכם, שם מותר האדם מן הבהימה עין. זה כתוב ברמב"ם. זה ברור לכל אחד, כן? הדברים פשוטים, ברורים ומפורשים. הרצון הראשון לחיות, תחילת הרצון לחיות, זה דבר ששייך לבהימות ולאדם באותה מידה. כן? בורח ממה שמזיק לו, פשוט רוצה לחיות, זה דבר ששייך לחי באשר הוא חי, זה לא דבר ששייך למדבר. מדבר מבין בדעת מה ההפסד, הוא בדעת יודע אפילו למסור את נפשו עבור דבר חשוב יותר, הוא יודע, כן, יודע יותר, אבל רצון החיים הראשון זה דבר ששייך לבהימה ואדם ביחד. אין בדבר הזה הבדל. כמו שידוע, הרמב"ן מעתיק את זה מדברי הרמב"ם במורה נבוכים בתא מצוות שילוח הקן. כי הרצון רצון החיים, הקשר לחיים, זה דבר ששייך לעצם החיות. זה דבר ששייך לחיים עצמם, כחיים. זה דבר שלא נעשה בדעת. ככה זה החיים וככה זה ההמשך. דהיינו, הקשר לצאצאים. הקשר ההתחלתי, הבסיסי לצאצאים. גם הוא התחלתי. ראשית קצירכם, והביתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. ראשית קצירכם זה תמיד מאכל בהמה. זה תמיד מאכל בהמה. ראשית קצירכם פירושו, ראשית יניקת החיות, ראשית. החיות, התחלת תפיסת ה... מה שנקרא החיות או החיים בתחילתם. בתחילתם אז הם שווים לבהמה. מכאן ואילך, אז על גבי זה אדם ובהמה תושיע השם. אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. משימים עצמם כבהמה כדי להגיע ל... צורת אדם הרבה הרבה לאין ארוך יותר גבוהה ממה שאפשר להשיג. כל אדם שאותה צורת אדם ברורה לו, הוא לא, אז הוא לעולם לא יגיע מעבר לזה. בהמות הייתי אימא, דהיינו מי שהולך כבהמה, מי שהולך כצון, מי ש לכתך אחריי במדבר אשר הישא את הקצון, כל מי שכך הולך אחרי הבורא, כל מי שכך הולך אחרי הרועה, ברור שהוא יגיע לצורת אדם שמי שלא מוכן לוותר על הצורת אדם שלו לא יוכל להגיע אליה לעולם. זה ברור. אדם שהוא דבק בצורתו הקיימת ולא משים עצמו כבהימה לעומת צורה שהיא גבוהה יותר ממנו, אז אין לו שום שייכות, שום אפשרות בכלל להשיג דבר מעבר לו. להשיג מעבר לו, תמיד כל דבר שרוצה להשיג מעבר לעצמו צריך לבטל את מה שיש כלפי משהו גבוה יותר, ואז חלה עליו צורה גבוהה יותר. זה דבר ברור. העומר וכל ענייניו, כן? העומר והעומר, ספירת העומר, כל זה זאת הדרך של מבהימה עד לצורת אדם כזאת שהדעת לא תופסת. לצורת אדם כזאת שהיא נקראת, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם. צורת אדם כבר נקראת עבורה ירידה, אכן כאדם תמותו. אבל אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם. ולזה הגיעו תוך 50 יום, הגיעו לזה מי להיות בהמה. זה ברור שזה משום שבהמות הייתי אימא. משום, רק משום כך, רק משום נחית הקצון עמך ביד משה ואהרון, רק משום כך, אז הם היו פתוחים שתחול עליהם אותה צורת אדם, אבל בלי המגבלות. בלי המגבלות. להבין, לשם כך ניתנה מצוות העומר. זאת מצוות העומר. זאת מצוות העומר. מצוות העומר היא מצווה שאנחנו מקריבים באופן, בצורה של כי בהימה. אבל כי בהימה כזאת שכל עניינה הוא, כן, לקבל מה שיושפע עליה מלמעלה. נהגו העולם, לא כולם, בכל אופן מי שנוהג, נהגו לומר אחרי הספירה את מה שכתוב בסידור. יש שנוהגים, זה בכל אופן כתוב בסידור, יש שנוהגים ויש שאומרים את זה. אנחנו מבקשים שבזכות ספירת העומר שספרתי היום, אני מקריא את הלשון, כן, יתוקן מה שפגמתי, ואתהר ואתקדש בקדושה של מעלה, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות. זאת אומרת, יש כאן משהו מיוחד, כך כתוב, וזה נוסח קבוע, ידוע, רגיל, אומרים את יש משהו מיוחד בספירת העומר שעל ידו מושפע שפע, ולא שפע בלבד אלא שפע רב בכל העולם. על ידי מצוות ספירה מושפע שפע רב בכל העולם. זאת מצוות העומר. זאת מצוות העומר. מצוות העומר עניינה צורת, זה הרי מוכרח בגמרא, במשנה ובברייתא, שמנחת העומר בא על מי שצורתו דומה לצורת בהימה. כיוון שהקורבן הזה הוא קורבן שהוא כולו טוב, אז צורת הבהימה שחלה שם היא צריכה להיות כולה טוב, שונה מקורבן שבא על חטא מנחת קנאות, שגם הוא שם צורת בהימה, אבל שם צורת בהימה שצריכה להיות מתוקנת. היא עשתה מעשה בהימה, אז היא צריכה להביא קורבן שהוא מאכל בהימה. אבל על כל פנים שמענו שהקורבנות האלה שהם מאכל שעורים, מאכל בהימה, בא עבור, כן, עבור מישהו בצורתו צורת בהימה. אז ברור שהקורבן הזה שהוא קורבן ציבור, קורבן של כלל ישראל, הוא בא עלינו משום, כן, שאנחנו בציור של בהימה. צורתנו היא מקבילה, דומה למה שנקרא צורת בהימה. בהימות הייתי עימה. אנחנו עומדים מיד, כן, אחרי יום ראשון שהוא יציאת מצרים, ומכאן אנחנו מתחילים ללכת. ממצרים אנחנו יוצאים. יציאת מצרים הייתה איומה אשר יישאת הקצון. נחית קצון עמך ביד משה ואהרון. כך אנחנו יוצאים. כך אנחנו יצאנו ממצרים, כך אנחנו הולכים ממצרים. כל המהלך ממצרים ועד מתן תורה, עד להר סיני, זה מהלך של בהמות הייתי. זאת צורת בהימה. מקריבים קורבן בהימה משום שהולכים ערומים בדעת, באמת ערומים בדעת, אבל משימים עצמם כבהימה. הולכים אחרי, מבטלים דעתם באופן שביטול הדעת כלפי דעת אמיתית, דעת גבוהה יותר, כלפי דעתו ידבר, לכתך אחריי במדבר. לא ראינו את פניו בסוף. לא ראינו את פניו, לא ראינו אותו, ראינו רק את אחוריו. והלכנו אחריו, קצון, קצון. עם בני אדם צריכים לדבר פנים אל פנים. מנהיג שרוצה להוליך עם, צריך להוליך אותם פנים אל פנים. צריך להיות פניו כנגד העם. אבל אנחנו הלכנו לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. הלכנו. זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותי. זאת מצוות העומר. הקורבן הזה הוא קורבן בהימה, זה קורבן של ראשית קצירכם. אנחנו נותנים את הראשית, מוסרים את הראשית, כדי שיושפע עלינו שפע, אבל זה שפע שהוא מעבר לכלי הקיבול שלנו. זה מה שנקרא שפע רב בכל העולמות. זה דבר שהוא מעבר לנו, מעבר ליכולת שלנו, מעבר לכלים שלנו, מעבר למה שאנחנו יכולים לתפוס. זה דבר שעובר את התפיסה שלנו. המחיר. כאן נמצא היוקר שבו כאן נמצא אותו יוקר שדיברנו עליו קודם, אותו יוקר שהוא יקר מחוכמה ומכבוד, שכלות מעט. אותו אחד מהדברים היקרים ביותר, מהדברים, מאשרת הדברים היקרים שישנם בעולם, דבר שהוא שווה, מקביל לתורה, לנבואה, לחוכמה, לדעת, שכלות. יקר מחוכמה ומכבוד, שכלות מעט. אותה שכלות מעט היא לא שכלות שהיא מתכוונת לבטל את הדעת סופית לגמרי. שכלות מעט פירושו תמיד כדי להשיג יותר. ספר שאף שמייצד בהקדמה הוא מביא בשם אחד מהגדולים מגאון קדמון מפרש את קהלת. אז הוא אומר, יקר מחוכמה ומכבוד שכלות מעט, זה משום שכשאנחנו שופכים מעט מים על אש גדולה, אז ברגע הראשון, אז הדבר הזה קצת, האש קצת דואכת, אבל מיד אחרי זה האש מתגברת מאוד מאוד. כך הוא אומר, זה הציור. שכלות מעט מועילה לשכל, הוא אומר, להגביר אותו מאוד מאוד. אני לא יודע למה הוא מתכוון בדיוק. כן. הוא מתכוון למשהו אחר. על כל פנים, יקר מחוכמה ומכבוד שכלות מעט, לפי כמו שאנחנו מבינים, אותה שכלות מעט שהיא יקרה, שכלות מעט שהיא יקרה, פירושו שהיא שייכת לאותה מערכת יוקר שאנחנו מדברים עליה פה. זאת אותה מערכת יוקר שזה דבר שהוא מעבר לנו. כל מי שחוכמתו ברורה לו לגמרי, ואין בו שום צד שהוא שחל עדיין. כן. אין לו את השכלות שמתלווה לכל חוכמה וחוכמה. אז אין לו את מה שנקרא יוקר. אותו יוקר של חוכמה אין לו. אין לו את המחיר להשיג יותר. את היוקר של חוכמה אין לו. את היקר. שכבד להשגה. מה שיקר. זה מאוד קשה להשיג את זה. נתאר לעצמנו, כשכתוב דבר השם, גם הוא היה יקר בימים האלה. איזה מחיר אפשר לשלם כדי להשיג כדי להשיג את אותו דבר השם שהוא יקר. הוא בסך הכל יקר. הוא יקר כמו שיקרה התורה. התורה גם יקרה מפנימי. אז תורה נתנה לנו פשוט, כן. התורה עולה כמה שעולה ספר. תלוי איזה. כדי להשיג משהו של תורה, זה דומה, מקביל למה שנקרא דבר השם. כמו שדבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ בימים ההם. זה נקרא יקר. ואותו יוקר, איך הוא נקנה? הקניין של אותו יוקר נמצא ביקר של העומר. כאן זה נמצא. היקר של העומר הוא זה שמוביל לכל מעלה. כלל ישראל יצא ממצרים לקראת כל המעלות כולם. את כל המעלות השגנו ביציאת מצרים. את כל המעלות כולם השגנו. ואת כל המעלות כולם השגנו בעומר ובשירת העומר, ועל ידי זה הגענו למתן תורה. כאן השגנו את הכל. נמצא שהמחיר להשיג כל דבר בעולם, כל יוקר, כל יקר בעולם, להשיג כל יקר, יהיה מה שיהיה, כל יקר שבעולם, הרי הכל נמצא בתורה, כל יקר שבעולם, אז המחיר, האפשרות להשיג אותו, זה העומר. העומר הוא מצוותיו. יקר, יקר. כפי הנראה, החוכמה תמיד נקראת, בכל מקום בחז"ל, החוכמה נקראת יש. מה שלמעלה מהחוכמה, מה שנמצא באותם כוחות שנקראים רצון, זה מעבר לחוכמה, זה נקרא עין. והחוכמה נקראת יש משום שכפי הנראה, כך משמע גם בראשונים וגם בחז"ל עצמם, משמע. פירוש המילה יש, זה נקרא דבר שהוא יוצא מאין. כמו שרגילים לומר יש מאין. יש מאין. החוכמה מאין תימצא. העומר זה עניינו. העומר הוא זה שבכוחו להוליד מאין. והאופן איך להוליד מאין, זאת אומרת איך לעשות מאין יש. איך לעשות מאין, מדבר שהוא נמצא ברצון, איך להפוך אותו ליש, זהו הכוח של עומר. העומר עושה, העומר הופך מאין יש. זה היקר של העומר וזהו היש של העומר. אותו יקר פירושו שהמחיר, המחיר הוא זה. לא צריכים לשלם שום דבר. אין שום תשלום שצריכים להוציא מהכיס ולשלם. אין במציאות דבר כזה בכלל. אין במציאות דבר. אין במציאות שום כיס שמסוגל להכיל את התשלום עבור כל הדברים היקרים האלה. עבור התורה, עבור דבר השם, עבור כל מה שנקרא יקר בתורה. עבור זה אין מחיר. אין מחיר. אין שום כיס כלי בעולם שמסוגל להכיל את המחיר שצריך לשלם עבור דבר יקר. הכיס האחד והיחידי שמחזיק בתוכו את התשלום עבור כל היוקר כולו, כל היקר כולו, זה העומר. זה העומר. מצוות העומר, מצוות העומר עניינה הכלי, במילים אחרות, הכלי להכיל את מה שהוא מעבר לכלי, את הכלי להכיל דברים שהוא, שהם מלמעלה, דברים שהם בעצם יקרים. זאת מצוות העומר. עוד פעם להזכיר נשכחות. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. ומיד כשיצאנו ממצרים, מיד, הלכנו, מעשה יציאת מצרים, הלכנו אחריו לאן שהוא הוביל אותנו. ועל זה כתוב בפסוק, נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון. זה חסד נעורייך וזאת אהבת תלולותייך. ואת זה בורא העולם זוכר לנו עד, כן, עד לזמן החורבן. את זה אומר ירמיהו הנביא כשהוא מנבא על החורבן. כה אמר השם, זכרתי לה חסד נעורי אהבת תולותה. ההמשך הוא קודש ישראל לשם, ראשית תבואתו, וכל אוכליו ישם וראת בו עליהם נאום השם. אבל זה רק עד כמה, עד כמה אנחנו מוגנים, מובטחים, רק עד כמה שאנחנו נמצאים ברישה של אותו כתוב. בורא העולם שולח אותנו לגלות, הוא שולח אותנו לחורבן, לגלות. ירמיהו הולך, הוא בא ומספר את כל זה. ואם זה הוא אומר, זכרתי לחסד נעורייך אהבת כלולותה, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. וכאן באה ההבטחה, קודש ישראל השם ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשם וראה תבוא עליהם. כל אוכליו יאשם וראה תבוא עליהם. זה הדבר שמחזיק אותם. גדול הרואה שמצילה. אבל בפירוש הרי כתוב בפסוק, שזה מותנה עד כמה שמתקיים בנו, זכרתי לחסד נעורייך אהבת כלולותה. ואת עד כמה שכשמסתכלים בנו, אז נזכרים באותו חסד נעורים ובאותה אהבת כלולות. שהיא נקראת לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו חלק מהציבור מקריבי העומר, עד כמה שאנחנו שייכים למצוות העומר, עד כמה שאנחנו נקראים נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון, עד כמה שאנחנו שייכים למה שנקרא לכתך אחריי.
להיות שייך לזה, להיות באיזה אופן שהוא קרוב לזה. זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם עבור כל יקר שבעולם. כל יקר, כל יקר בעולם. כאן נמצא את השלום. גם בישועת השם, מי שרוצה לזכות, שבאמת רוצה לזכות לישועת השם, לרצות באמת לזכות לישועת השם, זה אך ורק כמו שכתוב בפסוק, אדם ובהמה תושיעה השם. אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. הם אלו שיזכו באמת לישועת השם. ישועת השם גם היא דבר שצריך כלים להכין. זה דבר שהוא מעבר לכלים שלנו. זה בוודאי יקר. זה לא יקר. זה דבר שאנחנו... כאן לא שייך יוקר. זה דבר שהוא מעבר לכלים שלנו בכלל. זה דבר שהוא כולו ניתן מלמעלה. הוא כולו מלמעלה, אבל הוא חל רק על אלו שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. אל תהיה מצוות העומר קלה בעיניך, שבזכות מצוות העומר זכה אברהם אבינו וירש את הארץ. שקיום מצוות העומר הוא קיום מצוות העומר, זה כמו שכתוב מפורש בפסוק, אברהם אבינו זכה וירש את הארץ, זה משום שהוא קיים את מה שבורא העולם ציווה עליו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. כמו שכתוב בהמשך הפרשה, הקיום של הרישה של לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, הוא זה ש... שם מפורש עלי ככה פרשה שלמה בתורה, מפורש כאן, שם הוא זכה בארץ, אותו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הלך לך הזה, זאת מצוות העומר, זאת מצוות העומר. בורא העולם הוציא אותנו ממצרים, הוציא אותנו, וכעת הוא אומר לנו לך לך, לך לך אל הארץ אשר אראך. אותה ארץ אשר אראך הייתה מעמד הר סיני. שם היא הארץ אשר אראך. לך לך. ביציאת מצרים, למחרת, מיד, ממחרת השבת. יציאת מצרים הייתה, כמו שכתוב במפרשים, גם זה מקורו בראשונים. יציאת מצרים הייתה כביכול על ידי בורא העולם בעצמו, אנחנו לא היינו שותפים לדבר הזה, לכן זה נקרא שבת. ממחרת השבת. וספרתם לכם ממחרת השבת. מתחילים לספור וללכת לבד. לבד אנחנו מתחילים ללכת. אל הארץ אשר אראך. בורא העולם הוציא אותנו ממצרים, ושם אותנו, וציווה עלינו מצוות עומר. מכאן ואילך, כי בהימות נחית כצון עמך ביד משה ואהרון. אם תלכו כצום, אם נלך כצום, נגיע לאני אמרתי אלוקים. ובאמת על ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות. מה זאת אומרת שפע רב? מה זה שפע רב? אותו שפע רב בכל העולמות הוא שפע שהוא הרבה מעבר לקיבולת, הרבה מעבר ליכולת הקליטה של הכלים. זה נקרא שפע רב בכל העולם. על ידי זה יושפע שפע רב בכל העולם. זאת מצוות העומר. ספירת העומר עניינו לשים את העומר הזה בתוך גבולות של ספירה. זה פירוש המילים ספירת העומר. דהיינו זה שנתנו לנו כוח, נתנו בידינו את אותה מצוות העומר, שאנחנו נוכל ללכת איתה על ידה ולבוא על ידה עד למקום שאנחנו צריכים להגיע. זאת ספירת העומר. פירוש המילה ספירת העומר זה לקחת את אותו עומר ולהכניס אותו ל... אנחנו נעשים מוחזקים בו. ספירה פירושו גבול. תמיד כל ספירה עניין הגבול. להכניס את העומר עצמו לתוך מערכת מסודרת שאנחנו הולכים מדרגה לדרגה, מדרגה, אנחנו באמת עולים, לא הולכים סתם סתם כדהימו, אלא מצוות ספירת העומר היא באמת להביא אותנו ממש למה ש... לאותן דרגות שאבותינו כבר הלכו בהן, הלכו והגיעו. העומר עצמו הוא העומר, זה מאכל בהימה, אבל ניתן בידינו הדרך להגיע, הדרך, אנחנו מוחזקים. סדר הדברים, כל יום ויום מתקן את יומו, וכל יום ויום אנחנו מוחזקים בו, אחוזים בו, לא הולכים עיוורים, אלא גם זה ניתן לנו, ספירת העומר. ספירת העומר פירושו, הכנסנו את העומר הזה לתוך מה שנקרא ספירת דברים. הדברים ברורים, הדברים ברורים, הדברים נהירים, הדברים נספרים, הדברים נתפסים על ידינו. אותה מצוות העומר ניתנה לנו בצורת ספירה. זה פירוש המילה ספירת העומר, זה נקרא ספירת העומר. און שאל את השאלה שהוא שאל, פנה אל המלאך ושאל אותו שאלת תם. פחות למה הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו ניסים כמו שהוא עשה במצרים? באמת למה? למה לא לנו? למה לנו לא? מדוע אנחנו? אנחנו גרועים יותר? למה שהוא לא עשה לנו ניסים? שאלה באמת, שאלה אמיתית. חזקיהו המלך, שהוא שכב על מיטתו ואמר שעד כאן הוא יכול להגיע, זה מה שהוא יכול לעשות. הוא שכב על מיטתו וישן, וצריכים להעיר אותו בפורש. ומלאך השם היכה במחנה אשור, והיה מה שהיה, ניסים נפלאים נוראים. אבל למי שמתכנן מלחמה, אז מי שמתכנן ללכת לישון בזמן מלחמה, זאת אומרת מי שמתנהג כאדם, מי שלא מתנהג כנחית הקצון עמך ביד משה ואהרון, אלא מתנהג כאדם, מתנהג כאדם, מתנהג כערומים בדעת שאינם משימים עצמם כבהימה, אז ודאי שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי, זה לא שייך, זה לא ייתכן, זה לא ייתכן. אין מקום לישועות כאלה, אין שום מקום לישועות מסוג כזה שהם מעבר, הם מעבר לתפיסה, הם מעבר לכלים. זה חל רק על מי שערום בדעת באמת ומשים עצמו כבהימה. משים עצמו כבהימה פירושו נחית קצון עמך ביד משה ואהרון. בורא העולם נקרא רועינו, כל ספר שיר השירים פונים אל בורא העולם, פונים אל כאל הרועה. הרועה הוא נקרא, אנחנו הצון, אנו צונך ואתה רועינו, כמו שידוע אומרים את זה, מלי אומרים את זה בכל תפוצות ישראל, או בצורה כזאת או בצורה אחרת. זאת דרגה מיוחדת, קשר מיוחד, באופן ש צורה מיוחדת של יחס, צורה מיוחדת של התייחסות. צון אל רואה, עם סמיכות דעת מלאה, עם ידיעה ברורה להפך, ככל שערומים בדעת יותר, ככל שמעמיקים יותר בדעת, אז הדעת עצמה מחייבת, מבקשת, דורשת את זה. משימים עצמם כבהמה. לבטל דעת בפני דעת גבוהה יותר, גדולה יותר, לדעת שמה שאנחנו יודעים זה עין ואפס. סמיכות דעת מלאה על מי שמנהיג אותנו יום יום. רואים את זה? צל של מושג. אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת לא יודעים. אין לנו צל של מושג. איך הישועה צריכה להיראות? מה היא בכלל? כל ניסיון להשיג אותה, או להבין בה, או זה אולי ניסיון של ערומים בדעת. אולי, נניח, כן, במקרה הטוב. אבל ברגע שערומים בדעת ואין משימים עצמם כבהמה, זאת אומרת, יודעים פחות או יותר, כביכול, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיראינו את חסדו, ויש אחת ייתן לנו. הוא לא מבקש מאיתנו שאת הישועה שאנחנו משיגים ניתן לו. אנחנו מבקשים יש אחת ייתן לנו. אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. בהמות הייתי אמא. לעומת מה שאנחנו עתידים להשיג, מה שאנחנו עתידים לדעת, אז כל דעתנו כולה אינה אליו, אין כוח, הרי בלבא. אדם שהוא ערום בדעת הרי יודע את שכל מה שעתידים להשיג, כל מה שאנחנו נשיג ברגע שבורא העולם יגלה לנו משהו, אז אנחנו הרי באמת נהיה בהמות. באמת נהיה בהמות. אבל באותו זמן אנחנו נהיה שוטים גמורים שחשבנו שאנחנו לא בהמות. כל מי שרוצה להשיג משהו מעבר למושגים הקטנים, המצומצמים, הנמוכים, הרדודים שלנו, באופן הטוב ביותר, באופן הטוב ביותר, זה הבל גמור. זה הרבה יותר גרוע מזה. אבל המושגים הקטנים, הרדודים שלנו, כל מי שכך רוצה לתפור את, את אותה ישועה שאנחנו מחכים לה, אז הוא פשוט הופך את הכתוב, הוא בהימה שעושה עצמה לערום בדעת. אנחנו הצטבנו להיות ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהימה, לא להיות בהימות שעושים עצמם לערומים בדעת. אלו בני אדם שהם ערומים בדעת, באמת, מבינים נכון, תופסים היטב, מבינים, מנסים להבין את עומק הזאת, ומשימים עצמם כבהמה, יודעים נאמנה, יודעים נאמנה. אל תהיה מצוות העומר קלה בעיניך. אנחנו צריכים להקריב קורבן שהוא מאכל בהמה, כדי שעל ידו, דרכו, על ידו נוכל להשיג את כל היקר. זה מה שרצינו לבדר. כל מה שאנחנו מצפים לו, כל מה שאנחנו מחכים, תורה, דבר השם, חוכמה, דעת, אותה שכלות שדיברנו עליה, חסד השם, כל זה שייך לאותם דברים יקרים, יקרים באמת, שהמחיר שאנחנו יכולים לשלם עבורה זה רק עם מצוות העומר, שהיא כמו שאמרנו בגימטריה יקר. אל תהיה באמת, אל תהיה מצוות העומר קלה בעיניך. זה שבורא העולם נתן בידינו, קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר, נתן בידינו את העומר ונתן לנו להשתמש בעומר כמו שמשתמשים בכסף קטן, כמו שמשתמשים במאות לשלם ספירת העומר פירוש, שאנחנו יכולים לקחת את העומר, לספור ולשלם, לתת אותו, למסור אותו. זה דבר שניתן מיד ליד, זה נקרא דבר שנתפס, ניתן, מוחזק בידינו, ספירת העומר. ספירת העומר, זה מה שרצינו לבאר. יהי רצון שיתקיים בנו במהרה, מה יקר חסדך אלוקים ובני אדם בצל כנפיך ירושלים.